זבחים דף למד ד' מתחילים בעזרת השם 11 שורות מלמעלה. שתי דברים לא בסדר הוא עשה. קודם כל, אם אתה טמא, מה אתה אוכל בשר של קורבנות? דבר שני, בסדר, אתה כבר אוכל בשר של קורבנות. למה אתה לא מחכה לזריקת הדם? לפני שזורקים את הדם אתה כבר אוכל את הבשר? אז מה היה הדין אם באמת אדם טמא אכל בשר לפני זריקה? אומרת הגמרא, גופה, טמא שאכל בשר קודש לפני זריקה. ריש לקיש אמר לוקה, מקבל על זה מלכות. רבי יוחנן אמר אינו לוקה, לא מקבל על זה מלכות. אבל כל זה מדובר דווקא כשהבן אדם טמא. מה קורה עם הבשר טמא? הבשר של הקורבנות היה טמא. זה שאכל את הבשר היה טהור, אבל הבשר הוא לא היה טהור. בזה יש מחלוקת אביי ורבה, האם יש מחלוקת רבי יוחנן? זאת אומרת, לפי שתיהם אין מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, במקרה שהבשר של הקודשים טמא. אבל לפי אביי, כולם מסכימים שהבן אדם שאכל את הבשר יקבל מלכות, ולפי רבה, כולם מסכימים שהוא לא מקבל מלכות. אמר אביי, מחלוקת בתומת הגוף, אבל בתומת בשר, דברי הכל לוקה. אם הבשר של הקודשים היה טמא, גם רבי יוחנן וגם ריש לקיש מסכימים שהבן אדם שאכל את הבשר יקבל מלכות. למה? למה באמת זה כל כך חמור כשהבשר טמא? דאמר מר, והבשר לרבות עצים ולבונה. פסוק אומר, לגבי בשר טמא, כתוב שם מילה מיותרת והבשר. וזה בא לרבות שלא רק אם אדם אוכל בשר טמא, הוא חייב, אלא גם אם הוא אוכל עצים, עצים, אתה מבין את הבן אדם הזה? אוכל עצים, או שהוא אוכל לבונה. לבונה זה היה סוג של סממן שהיו שמים על השולחן של לחם הפנים, בתוך בזיח מיוחד, ואת הלבונה היו מקטירים אחר כך על המזבח, ואת כל הלחם הפנים היו אוכלים. זה גם לא היה דבר שאוכלים אותו, אף אחד לא היה אוכל לבונה. והבן אדם בא, אכל עצים, אכל לבונה, אבל העצים והלבונה היו טמאים. מה היה אז ההלכה? אז התורה אומרת שהוא יהיה חייב. כי הכתוב, המילה והבשר היא מיותרת, זה בא לרבות עצים ולבונה. הרי זה לא ראוי לאכילה. אבל מכיוון שזה דבר שהתקדש בכלי שרת, חיבת הקודש, החביבות של הקודש, מכשירה אותם שהם נחשבים כאילו הם ראויים לאכילה, והם מקבלים טומאה, ומי שאוכל מהעצים והלבונה, הוא גם יהיה חייב. והבשר לרבות עצים ולבונה, דלאו בני אכילה נינו, דלאו בני אכילה נינו, ואפילו האחי רבי נוקרא, למרות שהם לא ראויים לאכילה, התורה מרבה ואומרת שמי שאוכל עצים או שהוא אוכל לבונה, הוא יהיה חייב. אז כל שכן מי שאוכל בשר, זה לא עצים, זה לא לבונה, זה בשר. בשר זה לפני זריקת אדם. נו, אז מה קרה? זה לא ראוי לאכילה? למה? זה פחות ראוי לאכילה מעצים ולבונה? זה יותר ראוי לאכילה מעצים ולבונה. אז אם עצים ולבונה מי שאוכל חייב, כל שכן בשר של קורבנות לפני זריקה יהיה חייב. זה הבא יהיה כפתור ופרח. עכשיו נעבור לרבה. רבה סובר שהוא לא יהיה חייב אם הבשר יהיה טמא. ורבה אמר מחלוקת בתומת הגוף כמו שאמרנו, אבל בתומת בשר דברי הכל אינו לוקה. אם הבשר של הקורבן היה טמא והוא אכל אותו לפני זריקה, הוא לא יקבל מלכות. מה המקור כאן? אומרת הגמרא, מה היא טעמה? כיוון דלא קרינן בי, כיוון שאנחנו לא קוראים בבשר הזה, אנחנו לא קוראים את מה שכתוב בפסוק, ותומתו עליו ונחרטה. הפסוק ההוא מדבר בכלל על כשהאדם טמא, לא כשהבשר טמא. כתוב שם משהו מקבל עונש של קרת, אבל הפסוק הזה, מה שאנחנו צריכים להוציא ממנו, זה שדובר פה אחרי זריקת אדם. מתי אנחנו אומרים שבן אדם טמא שאוכל בשר, יהיה חייב קרת? אם הוא היה, אם הבשר הזה היה אחרי זריקת אדם. מה הראיה שמדובר פה אחרי זריקת אדם? זה הגמרא לומדת במקום אחר, מזה שכתוב, הפסוק הזה כתוב, והבשר וטומאתו עליו ונחרטה, זה ויקרא פרק ז' פסוק כ'. פסוק אחד קודם, ממש סמוך, כתוב בפרק ז', פסוק י"ט, המילים האחרונות של הפסוק, והבשר כל טהור, אתה טהור? בסדר גמור, יאכל בשר, אז אתה יכול לאכול בשר של קורבנות. איזה בשר של קורבנות אתה יכול לאכול בתור טהור? רק האלה קורבנות אחרי זריקת אדם, כמובן. אתה לא יכול לאכול בשר של קורבנות לפני זריקת אדם. כי הרי זה מה שמכשיר את הבשר לאכילה, זה שזורקים את הדם על המזבח. אז הבשר שאוכל הטהור זה אחרי זריקת הדם. אז לכן הפסוק הבא שכתוב ישר פסוק חף, שכתוב שם, והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר להשם, וטומאתו עליו, ונכרתה הנפש ההיא, בן אדם טמא אכל בשר, איזה בשר מדובר? מה שהיה כתוב בפסוק הקודם, שם היה מדובר אחרי זריקה, אז גם פה מדובר אחרי זריקת הדם. אבל במקרה שלנו אי אפשר לקרוא את הפסוק וטומאתו עליו ונכרתה, לא קרינן בי וטומאתו עליו ונכרתה, כי הרי זה לפני זריקת הדם. אז לכן גם לא קרינן בי, והבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל. אז לא קוראים פה גם את הפסוק שכתוב קודם, והבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל, שזה פסוק יוטט, שזה למעשה פסוק אחד לפני הפסוק שדיברנו מקודם, וטומאתו עליו ונכרתה. למה התורה הסמיכה את שתי הפסוקים האלה אחד ליד השני? גם את האכילת בשר כשהבן אדם טמא, ששם אנחנו אומרים שמדובר אחרי זריקה, וגם את האכילת בשר שהבשר טמא, כתוב פסוק אחד ממש לפני. התורה הסמיכה אותם בשביל להגיד ששתיהם אותו דבר, להקיש אותם אחד לשני ולהגיד ששתיהם מדברים באותו מקרה. גם במקרה שהבשר טמא מדובר רק אחרי זריקת הדם, רק אז יש את ההזהרה שלא יאכל. אם אדם עובר על ההזהרה הוא יהיה חייב מלכות. אז מתי אדם יהיה חייב מלכות? דווקא אם הוא אכל בשר של אחרי זריקת הדם, אבל לפני זריקת הדם הוא לא יהיה חייב מלכות. שואלת הגמרא, ואמר מר והבשר לרבות עצים ולבונה. הרי אמרנו שמה שכתוב והבשר זה מיותר, זה בא לרבות שאפילו אם אדם אוכל עצים ולבונה טמאים, הוא יהיה חייב. נו, אז כל שכן בשר לפני זריקה, מה תענה על זה, רבה? ואת הגמרא אחר ומה יסקין, כן, עצים ולבונה, עצים ולבונה טמאים כמובן. אז כל שכן, כשהבשר טמא, אפילו שהוא לפני זריקת אדם צריך להיות חייבים. אמרת הגמרא, אחר ומה יסקינן, כגון שקדשו בכלי, תנעשה כמי שקרבו כל מתיריו. העצים והלבונה שמדובר כאן, שאם אדם אכל אותם כשהם טמאים, הוא יהיה חייב, מדובר שהעצים והלבונה האלה התקדשו בתוך כלי שרת, או שקיבלו אותם על ידי, אם זה עצים, על ידי איזשהו כלי, כשחיטאו את המזבח, כשהיו מרימים את העצים, מסדרים את העצים, זה התקבל בכל אופן בתוך כלי. וגם הלבונה התקבלו בתוך כלי שרת. עכשיו, יש דברים שלא זורקים את הדם. מה, אתה יכול לזרוק את הדם של העצים? לך תחפש אותו, אין לו דם. מה, לבונה? גם אין. אז איך למעשה מקדשים אותו? איך למעשה מתירים אותו? על ידי שמכניסים אותו בתוך כלי שרת. כמו שיש זריקת הדם, או הקטרת אימורים, או הקטרת קומץ, בקורבנות או במנחות, בלבונה או בעצים, כנגד זה, זה שמכניסים אותו בתוך כלי שרת. ופה את העצים והלבונה הכניסו בתוך כלי שרת. לכן, זה ברגע שהוא תמם שאכל אותו, יהיה חייב מלכות. דתנן, כל מי שיש לו מתירים משקרבו מתיריו, כל שאין לו מתירים משקדש בכלי. אחד שיש לו מתירים, דיינו שזורקים את הדם, או שמקטירים את האמורים, או שמקטירים את הקומץ, זה מה שמתיר אותו, אז ברגע שתזרקו את הדם וכדומה, אז הבשר נחשב ראוי. אבל לעומת זאת, עצים ולבונה שאין להם את העניין הזה של זריקת הדם והקטרת אמורים, אז אצלהם, מה שהופך אותם להיות קורבנות, מה שהופך אותם להיות קורבנות שיהיו חייבים עליהם, מי שאכל אותם בטומאה, זה כשמכניסים אותם בתוך כלי שרת. עכשיו אנחנו רואים שעצים ולבונה, אנחנו מרבים שיהיה חייב. הרי עצים ולבונה זה לא לאחרי זריקת הדם. התשובה היא כן, זה נחשב כמו אחרי זריקת הדם, מכיוון שזה יתקדש בכלי שרת. אבל בשר שלא זרקו את הדם שלו, באמת לא יהיו חייבים עליו. מה תגיד, אבל הרי עצים ולבונה, אם על עצים ולבונה חייבים כל שכן על בשר לפני זריקת הדם, מה פתאום? עצים ולבונה זה כמו אחרי זריקת הדם. למה? כי זה יתקבל בתוך כלי שרת. אז גם פה בשר, אתה רוצה שבן אדם יהיה חייב על זה שהוא אכל את הבשר הטמא, זה רק אם היה פה זריקת הדם, אבל אם זה לפני זריקת הדם הוא יהיה פטור. התמר, המעלה אברי בהמה טמאה על גבי המזבח, שמעת? זה חצוף. מה זאת אומרת הדבר הזה? הגיע כהן, מעלה על המזבח איברי בהמה טמאה, סוס, גמל, זה מה שהוא מעלה על המזבח. מה קורה איתו? ריש לקיש אמר לו כן. זאת אומרת, מקבל מכות. רבי יוחנן אמר אינו לוקה. למה? ריש לקיש אמר לוקה, כי הפסוק אומר, מן הבקר ומן הצון תקריבו. מה הוא עשה? איזה בקר ואיזה צון. סוסים הוא מביא, גמלים. הרי המצווה תעשה שבתורה אומרת, תקריבו מן הבקר ומן הצון. ואני מבין, מפה דווקא מן הבקר ומן הצון, ולא סוסים וגמלים. זאת אומרת, זה לאו הבא מכלל הן. מזה שאתה מבין מה שכן, אתה מבין מה לא. התורה אומרת לך בקר וצון כן, אז אתה מבין שסוסים וגמלים לא. האם זה נקרא לא תעשה או שזה לא נקרא לא תעשה? סובר ריש לקיש שזה נקרא לא תעשה. תאורה אין טמאה לא, ולאו הבא מכלל עשה אלוקין עליו. התורה אומרת, דווקא בקר וצון, אתה מבין מפה שלא סוסים וגמלים. אה, לא! אז זה לא תעשה, אפילו שהוא בא בגלל המצוות עשה, התורה לא אומרת מפורש שאתה לא תעשה, אבל אתה מבין את זה לבד, זה לא תעשה שבא מכלל עשה, אז גם עליו מקבלים מלכות לפי דעת ריש לקיש. ורבי יוחנן אמר אין לו קין עליו, בגלל שלאו הבא מכלל עשה אין לו קין עליו, כי הוא סבר שבכזה צורה שעליו בא בגלל העשה, לא כתוב מפורש בתורה, לא תביא קורבנות מבהמה טמאה, אלא כתוב רק תביא קורבנות מבהמה טהורה, ואתה מבין לבד לא להביא מבהמה טמאה, זה לא נקרא מצוות לא תעשה לפי דעת רבי יוחנן. שואלת הגמרא, מה טיב רבי ירמיה? פסוק אומר לגבי בעלי חיים שיש להם סימני טהרה ומותר לאכול אותם, אותה תאכלו. מותר לאכול בהמות טהורות ממעטים ולא בהמה טמאה. עכשיו, מה קורה אם אדם כן אכל בהמה טמאה? ולאו הבא מכלל עשה, עשה. אם אדם בא ועבר ואכל בהמה טמאה, אז למעשה התורה אומרת לאכול בהמה טהורה, הוא אכל בהמה טמאה, אז אני חושב שהוא עבר על מצוות עשה. אפילו שאני מבין לא לאכול בהמה טמאה מזה שהתורה אומרת כן לאכול בהמה טהורה, בכל זאת האיסור לאכול בהמה טמאה זה לא תעשה, אלא זה מצווה תעשה, ככה אומרת הברייתא. אמר לי, אז אם כן אתה רואה שלאו הבא מכלל עשה, זה לא לאו, אלא זה עשה, אז קשה על ריש לקיש. אומרת הגמרא, אמר לי רבי יעקב לרבי ירמיה בר תחליפה, אסבר לך. אז אמר לו, בוא אני אסביר לך, באמת, לאו הבא מכלל עשה, זה לא תעשה, אלא זה מצווה תעשה. וגם ריש לקיש מודה שלא לוקים, אלא מה כן? באיברי בהמה טמאה דכולי עלמא לא פליגי. באמת ריש לקיש גם מודה שכשמקריבים בהמה טמאה על המזבח, לא מקבלים על זה מלכות. הוא העלה סוס וגמל על המזבח, לא תיתן לו מכות, כי הוא לא עבר על לא תעשה, הוא עבר על מצוות עשה. אפילו שזה לא תעשה שאתה מבין אותו מהמצוות עשה כמו שהסברנו, בכל זאת הוא לא יקבל על זה מלכות. כי פליגי, המחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, זה בחיה טהורה. חיה טהורה, ואחי יתמר, כן, למשל צבי, אם הוא מקריב צבי על המזבח, זה לא בהמה, זה חיה, אבל היא טהורה. אבל במקרה הזה, ואחי יתמר, רבי יוחנן אמר, עובר בעשה, מה זאת אומרת אתה מקריב לי צבי על המזבח? צבי, התורה אומרת, מן הבהמה, למה אתה מביא חיה? רבי יוחנן אמר, עובר בעשה, הוא לא עובר, עוד פעם, רבי יוחנן אמר עובר בעשה, כמו שאמרנו, אמרנו לך להביא, בהמה, מה אתה מביא חיה? וריש לקיש אמר, אינו עובר בבלו כלום. התהפכו היוצרות, ריש לקיש פה מקל עכשיו יותר מרבי יוחנן. אינו עובר בבלו כלום. הבאת צבי על המזבח? בסדר, לא קרה שום דבר. רבי יוחנן אמר, עובר בעשה. למה? כי כתוב, מן הבהמה ומן הבקר, מן הבקר ומן הצון, תקריבו את קורבנכם. אז אם כן, הוא עבר על מצוות עשה. רבי יוחנן אומר, עובר בעשה, למה? בהמה אין חיה לא, כתוב דווקא מן הבקר ומן הצון, שזה בהמות. אתה מבין מפה שאם האדם מביא חיה, הוא עובר על המצוות עשה. ולמה ריש לקיש לא אומר שעובר על מצוות עשה? ריש לקיש אמר, אינו עובר עליו ולא כלום. למה? ההוא, מה שכתוב מן הבקר ומן הצון, תקריבו את קורבנכם, זה למצווה. בורא עולם בא אלינו ואומר, תביאו לי בבקשה בקר וצון, זה מה שאני רוצה על המזבח. ככה אני מעדיף. שואלת הגמרא מי טיב רבא, מה אתה מדבר? מה זה רק למצווה? בוא אני שואל אותך שאלה, מברייתא. הברייתא אומרת ככה, אילו נאמר קורבן להשם בהמה, לא היה כתוב בקר וצון, היה כתוב סתם בהמה, בהמה. אז הייתי אומר חיה בכלל בהמה, כשכתוב בהמה מתכוונים גם לחיה. כעניין שנאמר, זאת הבהמה שתאכלו, דיברו פה על בהמה. מה מביאים פה ברשימה? שור, בסדר, זה בהמה. שה, זה גם בהמה. כסבים, כבש, זה גם בהמה. וסייזים, זה גם כן בהמה. איל וצבי וגומר, אתה מביא פה פתאום חיה. מה זה חיה? אמרת, זאת הבהמה שתאכלו, למה אתה מביא פה חיות? אלא התורה מלמדת אותנו. התורה אומרת, חיה זה גם בכלל בהמה. כשאני אומר חיה, אני מתכוון גם לבהמה. אומרת הגמרא, תלמוד לומר בקר וצאן. בקר וצאן. או זהו, אז שם אנחנו רואים שכתוב זאת הבהמה אשר תאכלו, והם מביאים גם חיה, כי חיה בכלל בהמה. אם התורה הייתה רוצה להגיד שחיה בכלל בהמה, היא הייתה כותבת להביא קורבנות מן הבהמה. אבל התורה לא אומרת להביא קורבנות מהבהמה, התורה אומרת להביא קורבנות מבקר ומצון. למה מבקר וצון? התורה רוצה להגיד, תלמוד לומר בקר וצון, בקר וצון אמרתי לך ולא חיה. אני רוצה שתביא לי בקר וצון, אתה שומע? אל תביא חיה. אז אם כן, זה כבר אחרת, זה לא שאפשר להביא או חיה או בקר וצון. יכול, לא יביא, ואם יביא כשר, אולי נגיד כמו שריש לקיש אמר, תשמע, אל תביא לי לכתחילה חיה, תביא בהמה, תביא מן הבקר ומן הצון, הבאת החיה? טוב, לא נורא, אולי נגיד שזה כשר. תלמוד לומר, כן, אלה מה זה דומה, לפני תלמוד לומר, אלה מה זה דומה לתלמיד שאמר לו רבו, אבל לחיתים. הרב אומר לתלמיד, לך תביא לי בבקשה כמה קילו חיתים. והתלמיד הלך והביא לו חיתים ושעורים. הוא עבר על דברי רבו? לא. אמרת לי להביא חיתים, הבאתי לך. מה אכפת לך שגם הבאתי שעורים? אותו דבר. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תביאו לי בבקשה בהמה על הקורבן, על המזבח. אנחנו הבאנו לו גם חיה. בסדר, עברנו על דבריו, לא עברנו על דבריו. שאינו כמעביר על דבריו, אלא כמוסיף על דבריו וכשר. ככה הייתי חושב עליה גם פה, שבדיעבד אם אדם מביא בחיה, זה גם יהיה כשר. תלמוד לומר פעם שנייה בקר וצון. תורה אומרת פעמיים בפסוקים בקר וצון. ללמד אותנו, בקר וצון אמרתי לך, אתה שומע? רק בקר וצון, ולא חיה. למה זה דומה? תלמיד שאמר לו, רבו, אל תביא לי אלא חיטין. אני רוצה שתביא רק חיטים, לא שום דבר אחר. והלך והביא לא, חיטים ושעורים, שאינו כמוסיף על דבריו, לא עוד נתת לי יותר ממה שאמרתי לך, אלא הוא עבר על דבריו, שאינו כמוסיף על דבריו, אלא כמעביר על דבריו, ופסול. אבל על כל פנים מה רואים מפה? שריש לקיש אמר, שאם הבאת החיה, הקרבת למזבח, לא נורא. פה אנחנו אומרים שזה נורא והיום, לא סתם נורא. אומרת הגמרא, תיובת דריש לקיש, תיובת, באמת זה תשובה שפורחת לגמרי דברי. ריש לקיש, שכאן אנחנו רואים שאם מביאים חיה על המזבח, זה פסול. בקיצור, אל תביא צבי על המזבח. אתה רוצה, תביא בהמה, תביא שור, תביא כבש, אל תביא צבי. טוב, למדנו במשנה. וכולן שקיבלו וכולי. אז המשנה אמרה, וכולן שקיבלו את הדם חוץ לזמנו או חוץ למקומו. והתים הפסולים באו וקיבלו את הדם. ובזמן שקיבלו את הדם הם חשבו, אני מקבל את הדם על מנת שיאכלו את הקורבן חוץ לזמנו. זאת אומרת, לא מחר, מחרתיים, אם זה קורבן שלמים, שאפשר לאכול אותו גם מחר, או חוץ למקומו, לא יאכלו את זה בירושלים, אלא מחוץ לירושלים. על דעת זה אני עכשיו מקבל את הדם. אז זה לא פוסל. ואם יש דם, הנפש אומרת המשנה, אם עדיין הבהמה, אחרי ששחטו אותה והפסול קיבל את הדם, עדיין מקלח עוד דם של דם הנפש מהבהמה, יחזור הכשר ויקבל, ילך מהר כהן כשר, ובזריזות ייקח כלי שרת ויקבל את הדם מהקורבן, ויזרוק את הדם בצורה כשרה, במחשבה כשרה. זאת אומרת, אפילו שהפסול חשב מחשבה פסולה, זה לא פוסל את הקורבן. למה? מכיוון שהוא פסול, אין לו שום אפשרות, אין לו כוח, אין לו סמכות לפסול קורבן, זה נחשב כאילו שהוא לא קיבל בכלל. ואם יש אפשרות לקבל, אז מהר כהן כשר הולך ומקבל. כך כתוב במשנה. מביאה הגמרא עכשיו דבר דומה לזה. בהקשר לזה. באמיני ריש לקיש מרבי יוחנן. מה השאלה? פסול, מהו שיעשה שיריים? מהו שיעשה דם שבצוואר שיריים ויפסל? זאת אומרת, אם פסול הלך וזרק את הדם, מה קורה אם פסול הלך וקיבל את הדם? האם הדם שנשאר עכשיו בבהמה נפסל או לא? שיריים כאן הכוונה שזה פסול. האם ברגע שפסול הלך ועשה עבודה בקורבנות, האם הוא פסל את הקורבן או לא? אמר לי, אין לך זריקה, מדובר פה שהוא עשה זריקת אדם כמובן, אין לך זריקה עושה שיריים, אלא חוץ לזמנו וחוץ למקומו, הועיל ומרצה לפיגולו. זאת אומרת, הפסול היחיד בזריקת הדם שזורקים וזה פוסל גם את כל הקורבן, זה רק אם בזמן הזריקה כהן כשר זורק את הדם על מנת שיאכלו את הבשר חוץ לזמנו או חוץ למקומו, רק אז זה יהיה פסול. אבל עוד פעם, בואו נעשה סדר. המשנה מדברת על פסול שקיבל את הדם, ועל זה אנחנו אמרנו, בסדר, לא נורא, ילך כשר ויקבל. מה קורה אם הפסול זרק את הדם? שאל ריש לקיש את רבי יוחנן, אמר לו רבי יוחנן, לא, זה לא פוסל. למה? אפשר מהר עכשיו לקחת דם אחר מהקורבן ולזרוק. למה באמת הדם הזה לא נפסל? התשובה היא שאי אפשר לפסול את הדם, אלא אם כן כהן כשר זרק את הדם על המזבח במחשבת חוץ לזמנו או חוץ למקומו. זה תשובתו של רבי יוחנן. הגמרא מביאה עכשיו שאלה בנוסח אחר. רב זביד מתנה הכי, בא מן ריש לקיש מרבי יוחנן, כוס פסול, מהו שיעשה שיריים? כשיש כוס פסול. כוס פסול, הכוונה, שהוא קיבל את הדם בתוך כוס, כהן כשר, הכל בסדר, מהדרין מן המהדרין. קיבל את הדם בתוך כוס, בתוך כלי שרת, איך שתקרא לזה, ויצא מהעזרה. האדם שנמצא בתוך הכוס נפסל עכשיו. טוב, לא נורא, אני אקח עם כוס דם אחר, עדיין אדם מקלח. זה השאלה, האם אתה יכול עכשיו לקחת דם אחר או לא? כוס פסול, מהו שיעשה שיריים? אמר לי, מה דעתך לגבי פסול גופי? לגבי אדם פסול, שדיברנו עליו בשאלה הקודמת. האם כשהוא זורק את הדם הוא פוסל את הקורבן או לא? פסול גופי, מהי? מה דעתך עליו? מה הסביר עליך? אז אני אגיד לך, אם אתה סובר לגבי פסול שהוא פוסל, אי פסול לא משווה שיריים, כוס פסול נמי לא משווה שיריים. אם אדם פסול לא עושה שיריים, גם כוס פסול לא עושה שיריים, ולא פוסל את שאר אדם שנמצא בבהמה. עכשיו הגמרא מביאה נוסח שלישי, רב ירמיה מדיפתי מתני אחי, באמיני אביי מרבא, פה כל זה שאלה שאביי שואל את רבא, כוס מהו שיעשה את חברו דחוי? האם כשאחד בא קיבל דם בשתי כוסות, ואת כל הזריקות הדם הוא עשה עם כוס אחת, הכוס השנייה נשארה ככה בצד, אף אחד לא מתייחס אליה, האם הוא הופך את הכוס השנייה להיות דחוי? האם זה כבר נקרא לגמרי שזה לא נחשב בכלל דם שצריך לזרוק את מה שנשאר? הרי מה הלכה? ברגע שעושים זריקת הדם עם הכלי, אז כל הדם שנשאר בתוך הכלי, יש לו דין של שיריים. מה עושים איתו? זורקים אותו אל יסוד המזבח. האם הדם שנמצא בכוס השני נקרא שיריים או שהוא נקרא דחוי? או ששופכים אותו אל העמה שישפך לנחל קדרון? הוא לא נקרא בכלל כמו שירי אדם מכיוון שדחו אותו בידיים. האם הוא נקרא דחוי או שיריים? אם הוא דחוי, שופכים אותו לנחל קדרון, לא על היסוד של המזבח. או שהוא נקרא שיריים, ואז שופכים אותו ליסוד המזבח. אמר לי פלוגתא דרבי אלעזר ברבי שמעון ורבנן. המחלוקת ביניהם זה אותו מחלוקת כמו המחלוקת שרבי אלעזר, הבן של רבי שמעון בר יוחאי, שנחלק מול כל חכמי ישראל, מול רבנן. מה המחלוקת שם? דתניא. כתוב לגבי קורבן חטאת. קורבן חטאת, אז יש כל מיני סוגי קורבנות חטאת. יש חטאת רגילה. קורבן חטאת, אדם יחיד, הלך, אכל חלב, בשוגג, מביא קורבן חטאת לבית המקדש. טוב, זה בסדר. יש עוד קורבן חטאת, מלך. כשהוא הולך ועושה עבירה בשוגג, הוא צריך להביא קורבן מיוחד, חטאת נשיא. עכשיו כתוב, למעלה הוא אומר בחטאת נשיא, חטאת של מלך, את דמו ישפוך, לא כתוב כל דמו, את דמו ישפוך. למטה הוא אומר לגבי חטאת שלנו, חטאת יחיד, רגילה, הוא אומר, ואת כל דמה ישפוך, הכל צריך לשפוך. למה פה כתוב כל? זה בא להגיד שאת כל הדם צריך לשפוך אל יסוד המזבח. מה שנשאר כמובן, אחרי שזורקים את הדם, לוקחים הרי בכלי את כל הדם של הקורבן, זורקים על המזבח איפה שצריך. מה שנשאר, אז פסוק אחד כתוב, ואת דמה ישפוך על יסוד המזבח. פסוק שני אומר, לא, את כל מה שנשאר תשפוך על יסוד המזבח. מה ההבדל בין שתי הפסוקים? לומדים מזה ככה, שיש פה שתי הלכות. מניין לחטאת שקיבל דמה בארבעה כוסות? הנה ארבעה כוסות של חטאת. הוא קיבל את הדם בארבעה כוסות נפרדים. 1, 2, 3, 4, הלך עשה זריקת הדם עם כל אחת מהכוסות. נתן מתנה אחת מזה, כוס הראשונה הוא זרק על קרן אחת של המזבח, ומתנה אחת מזה, כוס שנייה על הקרן השנייה של המזבח, והכוס השלישית על הקרן השלישית של המזבח, הכוס הרביעית על הקרן הרביעית של המזבח, וככה מכל אחד מהכוסות הוא עשה זריקה על המזבח. מה קורה עם הדם שנשאר? שכולה נשפחים ליסוד. מאיפה לומדים את זה? תלמוד לומר, ואת כל דמה ישפוך, את כל הדם של כל ארבע כוסות שופכים מלסוד המזבח, כי הרי מכל כוס עשו זריקת הדם. נתן ארבע מתנות מכוס אחת, אבל אם הוא לא נתן מתנה מכל כוס וכוס, אלא נתן את כל ארבע כוסות, את כל ארבע מתנות רק מכוס אחד ושלוש כוסות, הוא לא התייחס אליהם בכלל, אז יהיו כולם נשפחים. הייתי אומר, יכול, נתן ארבע כוסות מכוס אחד, יהיו כולם נשפחים ליסוד, ואתה תגיד שגם פה ישפחו את כל ארבע כוסות ליסוד המזבח. ואתה גמרא, לא, תלמוד לומר, ואת דמו, לא כל דמו, רק חלק מהדם שופכים אל יסוד המזבח, ואת דמו ישפוך אל יסוד המזבח. הכיצד? רק הוא, זה שעשו איתו את זריקת הדם, אותו כוס, נשפך אל יסוד המזבח, מה שנשאר בו. והשאר, והן, נשפחים לעמה, ועמת המים שהייתה בבית המקדש, שנשפחה, פשוט שפכו את זה לניקוז, כמו שאומרים, ניקזו את זה לנחל קדרון. זה דעת חכמים. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, מניין לחטאת שקיבל דמה בארבעה כוסות ונתן ארבע מתנות מכוס אחד? לפי דעת חכמים, רק הכוס הזאת שופכים מה שנשאר לתוך היסוד. אומר רבי אלעזר ברבי שמעון, לא, את כל ארבע כוסות שופכים ליסוד. מאיפה לומדים את זה? תלמוד לומר, ואת כל דמה ישפוך. נו, אבל מה תעשה עם הפסוק השני? והכתיב, ואת דמו, לא הכל, רק קצת, ואת דמו ישפוך. מה תעשה עם הפסוק הזה? מתגמר אמר רב אשי, הוא למיעוטי שיריים שבצוואר בהמה. זה בא למעט את מה שנשאר בצוואר של הבהמה, זה באמת לא צריך לשפוך אל יסוד המזבח, אבל זה כתוב, ואת דמה, לא את כל דמה. אדם שעדיין לא התקבל בכלל בכלילה, הוא נשפך ישר על הרצפה, מתנקז בעמת המים לנחל קדרון. אז אם כן יוצא, שאותו מחלוקת בין רבי אלעזר שמעון ורבנן, זה אותו מחלוקת כמו ששאלנו לגבי, כשיש, קיבלו בשתי כוסות את הדם, ועשו את כל הזריקה רק בכוס אחת, האם הכוס השנייה נדחית או לא, לפי רבנן כן, לפי רבי אלעזר ברבי שמעון לא. למדנו במשנה שאם כהן כשר קיבל את הדם של הקורבן והוא קיבל אותו כמו שצריך, מה כנראה שנהיה לו כבד הדם, הוא ביקש מאחד פסול או מזר או מכהן תמה, לא, כהן תמה כנראה פחות אפשר כשלא יתמה את הדם, ביקש ממישהו שפסול, בבקשה תחזיק לי את הדם רגע, ואחר כך הוא אומר, טוב, עכשיו תביא לי את זה בחזרה, הוא ממשיך הלאה את העבודה. או שהוא העביר את זה מיד ימין ליד שמאל, ואחר כך הוא חזר לקח את זה ליד ימין. הוא לא עשה שום עבודה כשהאדם היה ביד שמאל, הוא רק הניח את זה ביד שמאל. או שהוא שם את זה רגע לתוך כלי חול, לא כלי שרת, והחזיר את זה מיד אחר כך לכלי שרת, בלי לעשות עבודה, לא על ידי פסול, לא על ידי שמאל, ולא על ידי כלי חול. הוא פשוט הניח את זה שם, ואחר כך הוא לקח את זה בחזרה. מה יהיה ההלכה? אז המשנה אמרה שזה לא יהיה פסול. אבל השאלה היא, למה צריך להביא שלוש דוגמאות? למה לא מספיק להגיד דוגמה אחת? הרעיון מובן. אתה שם את הדם במקום שהוא פסול, אבל לא עשו בו שום עבודה בפסול הזה, אתה לוקח אותו בחזרה, אז זה קשר. למה צריך להביא את זה שלוש דוגמאות? ואת הגמרא הוא צריכה. צריך את כל שלושת הדוגמאות. די אשמינן פסול, אבא אמין המי פסול תמה. דחזי לעבודת ציבור. אם היה כתוב שהוא נתן לה פסול, הוא יכול אחר כך חזרה לקחת את זה ממנו ולהמשיך את העבודה. הייתי אומר, אתה יודע איזה פסול מדובר פה? כהן תמה. כהן תמה הוא לא לגמרי דחוי. יש מקרים מסוימים שכהן תמה מלכתחילה עושה את העבודה בבית המקדש, מתי שהציבור תמאים ותומה הותרה בציבור. אז לכן, גם אם הוא החזיק את הדם רגע, הוא לא פוסל כי הוא עדיין שייך לענייני העבודה. אבל לגבי שמאל, שהוא לא שייך לעבודה, הייתי אומר שאם נתנו לשמאל, אז זה פוסל לגמרי. אפילו שרגע אחד זה היה ביד שמאל, זה כבר יהיה פסול. לכן צריך לקצוב שגם בשמאל זה לא פסול. אבל שמאל לא, ויש מינן שמאל. אם היה כתוב שמאל, רק שהוא הניח את זה ביד שמאל, אבא אמינה, הייתי אומר, דעית לי הכשרה ביום הכיפורים. אתה יודע מה הסיבה שכשהכהן הניח רגע ביד שמאל את הכלי, זה לא פוסל? כי הרי ביום כיפורים, כשלוקחים את הקטורת לתוך הקודש הקודשים, מלכתחילה מחזיקים את הקטורת ביד שמאל ואת המחתה עם הגחלים ביד ימין. אז אתה רואה שיד שמאל ביום הכיפורים הקשרה לעבודה. אז אם כן, גם כשמניחים רגע את אדם ביד שמאל בעבודה שצריכים יד ימין, זה לא יפסול, זה לא נקרא לגמרי דבר דחוי. לכן אני מחדש לך, לא, זה יהיה פסול לגמרי. לא, לכן אומר לך נכון, שגם ביד שמאל זה יהיה כשר. אז הייתי חושב ששמאל זה כשר, בגלל ששמאל זה ראוי ליום הכיפורים. עוד פעם, אני הייתי חושב שבשמאל זה יהיה קשה בגלל שזה ראוי ליום הכיפורים להחזיק את זה ביד שמאל. אני אומר לך, אבל לעומת זאת בכהן פסול אולי הייתי אומר שזה יהיה פסול. לכן הוא בא ואומר, לא, תשמע, גם בכהן פסול זה יהיה כשר, וגם בכלי חול זה יהיה כשר. לכן צריך לחדש, שמאל, משמאל לא הייתי לומד לשאר הדברים, כי שמאל הייתי אומר, אתה יודע למה שמה זה לא פוסל, כי הוא ראוי ליום הכיפורים להקטיר את הכתורת, לקחתי מעד שמאל את הכתורת, לכן הוא לא נחשב דחוי, אבל כהן פסול ו... מה היה הדבר השלישי? כלי חול, שתי הדברים האלה הייתי אומר שזה דחוי לגמרי, לכן צריך לכתוב שגם זה לא דחוי. אבל כלי חול לא, ויש מינן כלי חול, אז אולי תכתוב רק כשהכהן הכניס בכלי חול את הדם ולקח את זה בחזרה, זה יהיה כשר. מה צריך לכתוב גם? כהן פסול או ביד שמאל. אומרת הגמרא, בכלי חול הייתי אומר, משום דחה זה לקדישין הוא. כלי חול זה לא כזה דחוי, אתה יכול ברגע אחד להקדיש את זה ואז זה יהיה כלי שרת. אז אולי לכן זה לא דחוי. היה כתוב במשנה שכששמים את הדם בתוך כלי חול זה לא נדחה, הייתי אומר, טוב, כלי חול, עכשיו זה חול, תעשה את זה קודש ברגע אחד, מה הבעיה? לכן זה לא דחוי. אבל שמאל, אתה לא יכול להפוך אותו לימין. פסול, אתה לא יכול להפוך אותו לקשר כרגע. אז אם כן, אולי זה נחשב דחוי. צריכה. לכן צריך להגיד את כל שלושת הדוגמאות שברגע שהדם היה במצב של פסול, אבל לא עשו איתו שום עבודה בצורה הזאת, זה לא נדחה. שואת הגמרא, למה באמת זה לא נדחה? ולהבל דחוי. הרי זה היה בסדר גמור כשקיבלו את הדם על ידי כהן כשר, ביד ימין, בכלי שרת, והעבירו את זה או לכהן פסול, או ביד שמאל, או בתוך כלי חול. למה זה לא נדחה לגמרי? ונגיד שזה פסול. אומרת הגמרא, אמר לי רבינה לרב האשי, אחי אמר רב ירמיה, מדיפתי משמי, דרבה המני חנן המצרי הוא. אתה יודע, לפי מי הולך המשנה שלנו, לפי דעת חנן המצרי, דלת לי דחוי, נוס עובר שדבר שהיה טוב ונדחה, הוא לא נדחה לגמרי, אלא הוא נשאר טוב. איפה הוא אומר את הדברים שלו? נתניה, חנן המצרי אומר, אפילו דם בקוס מביא חברו מזווג לו. לוקח אותנו חזרה ליום הכיפורים, שתי הסעירים, סעיר אחד להשם וסעיר אחד להזזל, הם צריכים להיות יחד, הם מקדישים אותם ביחד. מה קורה עם הסעיר? אם הסעיר להזזל מת, מה עושים עם אם כבר שחטו את הסעיר להשם וכבר קיבלו את הדם בתוך כוס? האם צריך לשפוך את הכוס כי הוא נדחה אחרי שהסעיר להזזל שביחד איתו מת, או שאומרים לא? אז מה אם הוא נדחה? תביא מהר סעיר אחר, כי הרי צריכים באותו זמן שאתה זורק את הדם של הסעיר להשם, צריך שיהיה את הסעיר להזזל. עכשיו אין סעיר להזזל, זה נדחה אולי. אומר לו, לא, מה פתאום, תביא מהר סעיר אחר, תזווג לסעיר להשם שאתה עכשיו מחזיק את הדם שלו, ותמשיך לזרוק את הדם. ככה סובר חנן המצרי. רב אשי אמר, אז זהו, זה תירוץ אחד. לפני רב אשי, שלפי דעת חנן המצרי, אפילו שיש מצב מסוים שהאדם דחוי, אפשר לקרוא לו, אבל זה לא נדחה. למרות שבסעיר להשם, כשהסעיר להזזל מת, כרגע אי אפשר לעשות את הזריקת הדם של הסעיר להשם, אני לא אומר שהוא נדחה, אלא אני אומר, תביא מהר סעיר אחר להזזל, ואתה הולך וזורק אחר כך את הדם מהסעיר להשם. אז זה דבר גם פה. אפילו שהאדם היה אצל פסול, זה לא נדחה לגמרי, אלא תחזיר את זה חזרה לקשר, והקשר ימשיך את העבודה. רב אשי אמר, כל שבידו לא עבד דחוי. גם אם אתה אומר שאומרים דחוי, לפי הדעה שסוברת שכן יש דחוי, אבל במקרה שלנו, מכיוון שכשהוא נותן את זה לפסול, הוא כל רגע ורגע יכול לקחת את זה ממנו בחזרה. הוא שם את זה ביד שמאל, כל רגע ורגע הוא יכול לקחת את זה חזרה ליד ימין. הוא נתן את זה בתוך כלי חול, הוא כל רגע ורגע יכול להחזיר את זה לכלי שרת. זה בידו להחזיר את זה שזה לא יהיה דחוי. כל שבידו לא עבד דחוי. אמר רב שהיה, כבתי דרב אשי מסתברא, אתה יודע מה? מוצא חן בעיניי מה שאמר רב, איך קראו לו, רב אשי, מאוד מוצא חן בעיניי. למה? באמת מסתבר ככה. כי מן שמת לדעית להתחוין. מי זה הדעה שמול חנן המצרי? חנן המצרי לא סובר שאדם נדחה. מי סובר שאדם כן נדחה? שכשהסעיר להזזל מת, אדם שנמצא בתוך הכוס דחוי לגמרי, תביא עכשיו שתי סעירים חדשים. זה רבי יהודה. רבי יהודה היא. דתנן, ועוד אמר רבי יהודה, נשפך אדם ימות המשתלח, ואת המשתלח ישפך אדם. הוא סובר שאם נשפך אדם של הסעיר להשם, אז המשתלח עכשיו כבר נדחה, כי הוא צריך שיהיה לו גם את הסעיר להשם, כדי שהסעיר המשתלח צריך להיות יועמד חי, צריך להעמיד אותו חי עד שזורקים את הדם של הסעיר להשם. ברגע שנשפך הדם, נדחה הסעיר להשם, נדחה גם הסעיר להזזל, ועכשיו צריך להביא שתי סעירים חדשים לפי רבי יהודה. אותו דבר להפך, אם יש לך את הדם של הסעיר החי והסעיר להזזל מת, נדחה הדם של הסעיר החי וצריך להביא שתי סעירים חדשים. ובכל זאת, למרות שרבי יהודה סובר שיש דיחוי, אנחנו רואים שכשזה בידו לתקן, רבי יהודה גם מודה שזה לא נדחה. אז פה אנחנו עוברים מיום הכיפורים לפסח, זה התורה הקדושה שלנו. הכל נמצא במקום אחד. אומרת הגמרא ושמין על ידי אמר, כל שבידו לא אבד דחוי. רבי יהודה בעצמו שסובר שיש מושג של דיחוי, זה דווקא ברגע שזה דחוי ואין לך מה לעשות. אבל אם יש לך כל רגע ורגע אפשרות לתקן את הדחייה שלו, הוא לא נקרא דחוי. באיזה מקרה מדובר? דתניא, רבי יהודה אומר, כוס אחד היה ממלא. בסוף העבודה בערב פסח, כשהיו גומרים את כל השחיטות הפסח, כל הקרבת הפסח, היה שם שלולית גבוהה מאוד של דם, של כל הקורבנות. היו לוקחים כוס מהדם הזה וזורקים על המזבח. בשביל כל אותם דמים שנשפחו מהכלי אחרי קבלת הדם, ובתוך כדי העבודה לא קיבלו עדיין את הדם הזה, לא לקחו את זה בחזרה מהרצפה בשביל לזרוק על המזבח. עכשיו בפעם אחת הוא לוקח מהכלי, זורק על המזבח בשביל כל אותם דמים שנשפחו אחרי שהם תקבלו בתוך כלי, וזורקו זריקה אחת כנגד היסוד בשביל לעשות זריקת הדם לאותם קורבנות שהדם נשפח מהכלי שרת. שמע מינה, רגע, נשאל את השאלה, ברגע שזה נשפח על הרצפה זה היה דחוי, מה יעזור עכשיו שאתה הולך ומרים את הדם על ידי כוס ושופך על המזבח? התשובה היא, הייתי יכול לעשות את זה גם לפני רגע, וגם לפני שעה, וגם לפני שעתיים. מהרגע שאדם נשפח על הרצפה, הייתי יכול לאסוף אותו בחזרה. זה היה בידי לתקן את זה. כל שבידו לא אבד דחוי. מכיוון שהייתי יכול לתקן את זה, זה לא נקרא דחוי. ולכן, אני יכול עכשיו גם ללכת ולקבל את הדם, ולזרוק אותו כנגד היסוד של המזבח. שמע מינה, כל שבידו לא אבד דחוי. שמע מינה, רואים מפה, שאם יש לי כל רגע ורגע אפשרות לתקן את הדחייה, זה לא נקרא דחוי. ובאמת יש פה ראיה שאפילו לפי רבי יהודה שסובר שיש דחוי, ברגע שבידו לתקן אין כאן דחוי. עד כאן השיעור על דף למד דלת.